מסכת כתובות, פרק שני, משנה א', האישה שנתערמלה או שנתגרשה, היא אומרת בתולה נסתני, והוא אומר לא כי אלא אלמנה נסתיך, אם יש עדים שיצאת בעינומה וראשה פרוע, כתובתה 200. רבי יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק כליות ראיה. אז בעיקרון מתקנת חכמים, לפחות ככה נניח שזה מתקנת חכמים, חובה לכתוב כתובה שלמדנו כבר שלבתולה זה 200 ולאלמנה זה מלא. כלומר חובה לכתוב שטר שבו כתוב שהבעל מתחייב לפצות את אשתו אם הוא יגרש אותה או שהוא ימות ובעצם היורשים שלו יורשים אותו, שהיא תקבל את החלק שלה בכתובה, שזה אותו 200 או מנה. ובדרך כלל היו כותבים כתובה, יש מקומות שבהם לא היו כותבים כתובה, אלא זה תנאי בית דין שבתולה מקבלת 200 ואלמנה מנה. אז אישה שנתערמלה, כן, התעלמנה או התגרשה, ועכשיו הכתובה איננה, אנחנו לא יודעים מה היה כתוב בכתובה, או כי הכתובה נעלמה, או כי זה מקום, מדובר במקום שבו לא כתבו, לא היו כותבים כתובה. היא אומרת בתולה נסתני, אז מגיע לי 200 עכשיו. היא אומרת את זה או לבעלה שמגרש אותה, או ליורשים שירשו את בעלה שמת. והוא אומר, או היורשים, לא כי אלא אלמנה נסתיך. אז אנחנו צריכים לברר למפרע באמת מה היה. אם יש עדים שיצאת בעינומה וראשה פרוע, כתובתה 200. כלומר, אם יש לנו עדים מהחתונה שזוכרים אלמנטים שקשורים לנישואי בתולה, למשל, שיצאת בעינומה, כן, הקלה הייתה יוצא, הרי אנחנו אמרנו שיש את האירוסין, ובשלב מאוחר יותר יש את הנישואין. מה זה הנישואין? הרי מאורסת, נגיד כמה חודשים או שנה, ואז מוציאים אותה, כן, זה מה שנקרא הכנסת קלה. מה זה הכנסת קלה? מכניסים את הקלה לבית החתן. היו מוליכים אותה מביתה אל הבית של החתן. אז אם ראו שהיא יצאה מהבית של אביה, מבית אביה אל ביתו בהינומה, הינומה זה כיסוי שמכסה את פניה, וראשה פרוע, כלומר, השיער שלה היה מפוזר כדרך הבתולות, אז זהו הוכחה מספקת שהיא התחתנה בתולה וכתובתה 200. רבי יוחנן בן ברוק אומר, אף חילוק כליות ראיה. היו נוהגים לחלק כליות, כן, שיבולים, גרעיני חיטה כלואים בנישואי בתולה. משנה ב', ומודה רבי יהושע, באומר לחברו, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתיה הימנו, שהוא נאמן, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיא של אביו, והוא אומר לקחתיה הימנו, אינו נאמן. אנחנו חוזרים לרגע לרבי יהושע מהפרק הקודם. רבי יהושע הוא טען כל הזמן, לא מפי אנו חיים, אלא הרי זו בחזקת מעוברת, נגיד, נטיל ממזרת, שתביא ראה לדבריה. אז אומר רבי, מודה רבי יהושע, אדם שהוא בעצמו מנדב את המידע, כן? הוא בא למישהו ביום בעיר אחד, אומר לו, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתי הימנו, קניתי את זה ממנו. שהוא נאמן, שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. כלומר, אני לא צריך להוכיח לך שקניתי את זה, זה שאתה עכשיו סיפרתי לך, אתה לא ידעת שקניתי את זה, שזה היה של אבא שלך. אז אני גם לא צריך להוכיח שקניתי את זה ממנו. כי יכלתי להיות בשקט ולא היית יודע כלום. כי הפה שעשר, כאילו, שגרם לי להיות דורש את ההוכחות, הוא הפה שהתיר. אבל אם יש עדים שהיא של אביו, ואז הוא אומר, כן, כן, נכון, אבל אני קניתי את זה ממנו, אינו נאמן, כי זה לא הפה שעשר הוא הפה שהתיר, אלא עדים הם אלה שבעצם העידו כנגדו, רגע, סליחה, זה בכלל של אבא של מישהו אחר. והוא אומר, עכשיו אתה רוצה להוכיח שקנית את זה? תביא ראיה. משנה ג', העדים שאמרו, כתב ידינו הוא זה, אבל הנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו. הרי אלו נאמנים. כלומר, היה איזשהו שטר, לא משנה איזה שטר. והיו חתומים עליו עדים, וחיפשו לראות מי העדים שחתומים עליו כדי לקיים את השטר. והגיעו שני עדים, ואמרו, כן, זה כתב ידינו, מצד שני, הכריחו אותנו לחתום. אנוסים היינו, או קטנים היינו, או פסולי עדות, היינו קרובים של בעלי עדים פה. הרי אלו נאמנים, נאמנים לפסול כאילו את השטר. למה? כי הם יכלו באותה מידה להיות בשקט, לא להגיד כלום, ואז השטר מראש לא היה יכול להיות מקוים. אומרת המשנה, ואם יש עדים שהוא כתב ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינם נאמנים. כלומר, אם עדים אחרים הם מעידים שזה הם, ואז הם באים ואומרים, כן, נכון, אבל אנחנו לא היינו כשירים, או שאפשר להשוות את החתימות שלהם לחתימות של שטר אחר שהוא כן כבר קוים על ידיהם, אינם נאמנים, כי בעצם בכללי קיום שטרות, אם אתה יודע מי העדים והם אנשים כשרים, השטר כבר מקוים. אם אתה רוצה לפסול את זה, אתה צריך להביא הוכחות לאמתלה שבדבריך. משנה ד', זה אומר, זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי. וזה אומר, זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי. הרי אלו נאמנים. אנחנו בעצם נכנסים עוד ועוד לתוך הלכות שטרות, אבל בעצם כל הנושא של כתובה זה בעצם שטר אחד מוכר ומשמעותי. אז יש כאן שטר, בין אם זה שטר כתובה, בין אם זה שטר חוב, בין אם זה שטר מחירה, ויש עליו שני עדים שחתומים. עכשיו צריך להעיד על החתימות של מי זה, לראות שזה של מישהו כשר. אז מגיע אחד החותמים ואומר, זה כתב ידי וזה כתב ידי של חברי, וככה גם חברו אומר בדיוק אותו דבר, על החתימה השנייה כמובן. הרי אלו נאמנים, למה? כי בשורה התחתונה יש שני עדים על כל אחת מהחתימות, הוא וחברו. זה אומר זה כתב ידי, וזה אומר זה כתב ידי, צריכים לצרף עמהם אחר דברי רבי. כלומר, אם כל אחד מעיד רק על כתב ידו, הם צריכים עוד אחד שיעיד על שתי החתימות, כדי שזה יהיה שני עדים על כל חתימה. דברי רבי, וחכמים אומרים, אינם צריכים לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי. אומרים חכמים, לגבי אדם שהוא מעיד זה כתב ידי, מספיק אחד, זה כמו שני עדים. למה? בגלל שבעצם העדות לא צריכה להיות על החתימות, העדות צריכה להיות על תוכן השטר. וזה בדיוק מה שקרה פה. העד הזה מעיד על תוכן השטר, הנה זה כתב ידו והוא מעיד, והוא מעיד גם כן. משנה ה', האישה שאמרה, אשת איש הייתי וגרושה אני. נאמנת, כלומר, היא מגיעה יום אחד, אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו מבחינתנו היא לא נשואה, והיא אומרת, כן, הייתי פעם אשת איש, אבל התגרשתי. נאמנת, בסדר, היא נאמנת להגיד, בעצם בסדר, עכשיו היא באמת פנויה. שהפשע שרו הפשע יתיר, ואם יש עדים שהייתה אשת איש, כלומר באו עדים, אמרו בכלל היא אשת איש. הם לא מעידים שהיא התגרשה, הם לא יודעים שהיא התגרשה. והיא אומרת, כן, נכון, אבל גרושה אני, אינה נאמנת. מאותו עיקרון שראינו קודם. אמרה, נשבתי וטהורה אני, נאמנת, שהפשע עשר הוא הפשע יתיר. כוונה, נפלתי בשבי אל הגויים, ואנחנו למדנו בפרק הקודם ששבויה, היא בעצם בחשש שמא היא נבעלה לגוי, ואז היא בעצם אסורה לכהונה. אבל היא זאת שאומרת שהיא נפלה בשבי וטהורה, כלומר אף אחד לא נגע בה, אף גוי לא בעל אותה. נאמנת, אז היא מותרת לכהונה, שהפשע עשר הוא הפשע יתיר. ואם יש עדים שנשבט והיא אומרת טהורה אני, אינה נאמנת. כלומר העדים מעידים שהיא נשבט ואף אחד לא יודע מה קרה שם, והיא אומרת, אני אומרת לכם, נכון, נכון, אבל אני טהורה, אינה נאמנת. ואם מי שניסית בה הוא עדים, הרי זאת לא תצא. כלומר, אם מדובר על אישה, שאלך, התרנו לה להתחתן כי אין שום סיבה לא להתיר לה. ואז באו עדים, אמרו, היא פעם הייתה שבויה, הרי זאת לא תצא. למה? זה בגלל שהחכמים הקלו בענייני שבויה. כן, זה תקנת השבויות, כדי שהם יוכלו להתחתן, ולא, קצור, זה קצת דומה לתקנת הגונות. וצריך להבין כנראה שהמצב, אנחנו נראה לפי המשך הפרק, שהסיפור הזה של שבויה הוא היה סיפור מאוד קשה, וכן מצאו לנכון להקל איפה שאפשר. משנה ו', שתי נשים שנשבו, כן, נפלו לשבי אצל הגויים, זאת אומרת נשבתי וטהורה אני, וזאת אומרת נשבתי וטהורה אני, אינן נאמנות, כלומר הן לא יכולות להעיד על עצמן ועל השנייה, ובזמן שהן מעידו, סליחה, לא יכולות להעיד על עצמה. כלומר, זה שהם נשבו, ואנחנו יודעים ממקור אחר שהם נשבו. כלומר, יש עדים שהם נשבו, והיא אומרת, נכון, נשבתי, אבל טהורה אני. אינם נאמנות, זה למדנו כבר במשנה הקודמת. ובזמן שהן מעידות זו את זו, הרי אלו נאמנות. כלומר, אם כל אחת אומרת על השנייה, כן, אנחנו היינו ביחד כל הזמן, ואני ראיתי שהיא לא נבעלה, וככה גם השנייה אומרת, נאמנות. אז יש כאן בעצם חידוש כפול. א', שעדות של אישה בעניין שבויה, אנחנו מקבלים את זה, וזה כן, מאמינים שהיא טהורה. עוד פעם, זה חלק מתקנת השבויות, שהאמינו אפילו לעדות קלה כמו עדות אישה. דבר נוסף הוא, שאנחנו לא חוששים כאן לגומלין, אנחנו לא חוששים שהיא אומרת, אני העיד עלייך ואת העידי עליי, ושאולי זה באמת לא עדות אמיתית. אז אנחנו לא חוששים לזה. משנה זין, אותו עניין, וכן שני אנשים, זה אומר כהן אני, וזה אומר כהן אני אינם נאמני, כלומר, אדם מגיע לעיר, אומר אני כהן. לא, זה לא מספיק בשביל שניתן לו תרומה, הוא צריך להוכיח את הייחוס שלו. בזמן שהן מעידים זה את זה, הרי אלו נאמני. כלומר, יש כלל שמעלים לתרומה אפילו על פי עד אחד, ולכן, אם הוא מעיד אותו והוא מעיד אותו, הם נאמנים, עוד פעם, אנחנו לא חוששים לגומלין, לא חוששים שהם עושים, כל אחד יעיד על השני. משנה ח', רבי יהודה אומר, אין מעלים לכהונה על פי עד אחד. כלומר, רבי יהודה חולק על המשנה הקודמת, והוא סובר שעדות, עד אחד לא מספיק כדי להכיל בתרומה. למה? בגלל שבעצם התנא הקודם סבר, שמי שהתירו לו לאכול בתרומה, זה עדיין לא אומר שמותר להשיא לו אישה שהיא מיוחסת, כלומר, שמשיאים לו אישה מיוחדת שמיוחסת לכהונה. ורבי יהודה אומר שכן מעלים מתרומה לייחוס. אז לכן התנא של המשנה הקודמת לא היה לו בעיה להגיד שאם יש עד אחד אפשר להביא לו תרומה. אם הוא רוצה להתחתן על פי ייחוסי כהנים, זה כבר צריך להביא עדות אמיתית. רבי יהודה אומר לא, מתרומה לייחוס, ליוחסין כן מעלים. אז בשביל להעיד עליו שהוא יכול לאכול תרומה, לא מספיק עד אחד. אמר רבי אלעזר, אמתי? במקום שיש עוררין. אבל במקום שאין עוררין, מעלים לכהונה על פי עד אחד. אז בעצם רבי אלעזר חולק על המשנה הקודמת. כי המשנה הקודמת אמרה שני חידושים. גם יש שם רק עד אחד, וגם יש שם חשש לגומלין, ולמרות זאת מאכילים אותם בתרומה. אומר רבי אלעזר, אם זה עד אחד, בסדר. אבל מתי עד אחד מספיק בשביל לעלות, בשביל לייחס לכהונה, בשביל להכיל בתרומה? בזמן שאין עוררין, בזמן שאין לנו סיבה לחשוש שהם בעצם מרמים, אבל אם יש סיבה לחשוש, למשל, הסיבה הזאת שזה חוששים לגומלין, אז לא מעלים לכהונה על פי עד אחד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד. רבן שמעון בן גמליאל בעצם הביא את דעת רבי שמעון בן הסגן, שזה בעצם דעת קיצון לצד השני, שמעלים לכהונה על פי עד אחד, מה החידוש? זה נשמע כמו התנה של משנה זין. לא, אפילו אם יש עוררים, כלומר, אפילו אם יש עדות קלה שפוגעת בכשרותו ובייחוסו, אבל לא עדות מוחלטת, עדיין מעלים לכהונה על ידי הסברה, כן, על אם יש עדות גם לטובתו. כלומר, אם יש עדות לטובתו ועדות לרעתו, ושתי עדויות האלה הן לא עדויות מוחלטות, אז אפשר לקבל את הצד של לטובתו, עד שתהיה עדות מוחלטת כנגדו. משנת ת. האישה שנכבשה בידי גויים, כלומר, נחטפה על ידי הגויים, על ידי ממון מותרת לבעלה, על ידי נפשות אסורה לבעלה. כלומר, אם היא נחטפה כדי, כנגד כופר של ממון, אז היא מותרת לבעלה, אנחנו כבר זה בחזקה שהיא לא נאנסה. למה? כי הם רוצים בעצם ממון. אם הם יחזירו אותה לא בשלמות, הם חוששים שהבעל לא יהיה מוכן לשלם עליה את אותו מחיר, אז הם לא יפגמו בה. אבל אם זה על ידי נפשות, כלומר, מבחינתם הם הולכים להוציא אותה להורג, אבל בסוף פדו אותה, כיוון שהיא כבר הייתה מופקרת למיטה, אז חוששים שהם גם אנסו אותה. ולכן היא תהיה אסורה לבעלה. למה אסורה לבעלה? אם בעלה כהן, אז זה בעיה אחת. אם בעלה ישראל, מסבירים שאפילו אז היא תהיה אסורה, שמה מתוך שהיא הבינה שאחת דתה להמית, ושזה בעצם הדרך היחידה להציל את עצמה, אולי כבר נמסרה מרצון. עיר שכבשה קרקום, כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות. קרקום זה בעצם צבא של גויים, עשה מצור, כבש את העיר, השתלט, ועכשיו הוא בוזז את העיר על כל המשתמע מכך. כל כהנות שנמצאו בתוכן פסולות, זה אומר שבעצם כל אנשים שם יש חשש שהם נאנסו, וכהנת, ההלכה היא, שאשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה, גם אם זה היה באונס. ולכן כל הכהנות פסולות, פסולות לכהונה. ואם יש כהנות הכוונה אשת כהן. וגם עוד משהו, כל הכשרות לכהונה, כל אישה שם בעצם שהייתה כשרה להתחתן עם כהן, כרגע היא כבר לא כשרה, כי יש חשש שהיא נבעלה לפסולה. ואם יש להם עדים, אפילו עבד, אפילו שפחה, הרי אלו נאמנים, כן? אפילו עבד או שפחה מעדים שלא נגעו בהם, הם נאמנים. עוד פעם, זה תקנת, כמו תקנת השבויות. ואין אדם נאמן על ידי עצמו, כלומר, חוץ מעל ידי עצמו. עצמו זה לא רק הוא עצמו, אמר רבי זכריה בן הקצב, המעון הזה לא זז הידה מתוך ידי, משעה שנכנסו גויים לירושלים ועד שיצאו, אמרו לו, אין אדם מעיד על ידי עצמו. כלומר, נאמן על ידי עצמו זה לא רק האישה על ידי עצמה, אלא גם על ידי בעלה, כן? אשתו כגופו. ורבי זכריה בן הקצב, הוא התעקש ואמר, כן, הוא נשבע בשם המעון הזה, כן, בקדושת בית המקדש, שכנראה הסיפור הזה קרה בזמן חורבן, והוא העיד שלא זז הידה מתוך ידי, כן? אני שמרתי על אשתי כל הזמן. משעה שנכנסו גויים לירושלים עד שיצאו, ואמרו לו, אנחנו מצטערים, אבל זה לא עדות מספקת. משנה י'. ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. כלומר, הם נאמנים לומר, כשהייתי קטן קרה כך וכך. ואז העדות הזאת יכולה לסייע. נאמן אדם לומר, זה כתב ידו של אבא. אותם, זה לא עדות שיכולה לבד להעיד על הכתב יד, אלא זה יכול להצטרף עם עוד עדות. כלומר, באים שני עדים, אחד אומר, כן, אני מכיר את כתב היד הזה של פלוני, והשני אומר, כן, אני הבן שלו, וזה היה כתב ידו, אני זוכר את זה כשהייתי קטן. אז זה יכול להצטרף. זה כתב ידו של אבא, זה כתב ידו של רבי, זה כתב ידו של אחי. רק נסביר איך זה שקיבלו, איך זה שמקבלים כזאת עדות, כי קיום שטרות זה מדי רבנן, כי מדאורייתא השטר כתוב, יש עליו עדים, זהו, הוא כשר. מדי רבנן הצריכו גם קיום שטרות, וכיוון שזה מדי רבנן, התירו את זה גם בצורה הזאת. עוד דברים שאדם יכול להעיד עליהם, על דברים שהוא ראה בקוטנן. זכור הייתי בפלונית שיצתה בעינומה וראשה פרוע. כן, למדנו שזה הוכחה לאיזושהי בתולה, אז אם הוא זוכר, כשהוא היה קטן, שככה היה בחתונה שלה, אז הנה, זה סיוע לעדות שהיא בתולה, שהייתה בתולה. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול, לאכול בתרומה. כלומר, היו מוציאים אותו מהבית ספר, וזה שהוציא אותו מבית הספר זה חשוב, כי השנייה, קודם נסביר, לטבול, לאכול בתרומה, היו מוציאים אותו, מתארים אותו כדי שיוכל בתרומה, כלומר, בעצם הוא כהן, ולמה הוא דווקא מבית הספר היה יוצא? כי זה מראה שהוא כהן ולא עבד, עבד של כהן. אם הוא עבד של כהן, אז עד שהוכחת עליו שהוא יכול לאכול תרומה, אולי הוא עבד בכלל. לא, הוא היה יוצא מבית הספר, שם שולחים את הילדים, לא את העבדים. ושהיה חולק עמנו על הגורן, זה עדות אחרת. מגיע כהן ואומר, אני זוכר כשהייתי קטן שפלוני היה חולק עמנו על הגורן, כלומר גם הוא כהן. עוד עדות, והמקום הזה בית הפרס, כלומר פעם היה כאן שדה, בית הפרס זה מקום, אזור, שדה שנחרש בו קבר, היה שם קבר ועברו עם מחרשה, פיזרו שם את העצמות, וזה לא תומד דאורייתא, אלא תומד דרבנן, אז אדם נאמן להעיד שכשהוא היה קטן, אז הוא ידע שכאן יש בית הפרס. ועד כאן היינו באים בשבת, כן? זה עירוב, זה תחומים, תחום שבת, זה 2,000 אמה מהמחנה, כן? מהעיר. עד כאן היינו באים בשבת, אז הנה, עד כאן זה היה תחום שבת מלפני הרבה שנים, אבל אין אדם נאמן לומר, דרך היה לפלוני במקום זה, מעמד ומספדה לפלוני במקום זה. דרך היה לפלוני במקום זה הכוונה, זה שדה של פלוני, אבל היה לו, היה למי שמחר לו את השדה, הוא השאיר לעצמו דרך. אז בעצם השטח הזה שייך למישהו אחר, או הוא לא של הרבים, אלא של היחיד. אותו דבר, מעמד ומספדה לפלוני במקום זה. מעמד ומספד, זה בעצם כן תקסים שקשורים להלוויה ולהספד, כנראה שהוא מעיד, כן, זה שטח של מישהו בעצם, והוא אומר, לא, כאן היה מעמד ומספד, כלומר, זה בכלל שטח ציבורי כאן האזור הזה. זה אדם לא נאמן להעיד בגודלו מה שהוא ראה בקוטנו, למה? כי זה דבר שבממון, אתה בא להפקיע ממש חלקה ממישהו, זה לא נאמן, וזה צריך עדות גמורה ומוחלטת. עד כאן.